كذا الصغار ميمان ايه؟ مخار خودش תסתכל ללוח השנה כדי לדעת איזה עשרה לומדים. יש בלוח השנה כזה ציון, בכל יום שישי כתוב מה מפקידים בשבת. תסתכלו שם, לפני שאתם באים לנה. אז השבת היא ערב ראש חודש. ראש חודש יחול בראש חודש מרחשוון, יחול בעזרת השם ביום א', לכן קוראים את הספרת מחר חודש. כדרכנו נקדיש חלק מהשיעור, את החלק הקטן אני מקווה, לדרור המנהג, לדרור מקורו של המנהג והדעות השונות שנאמרו בו, ואת רובו של השיעור נקדיש לדרור ההפטרה עצמה. נתחיל מדרור מקורו של המנהג. מה מקורו של המנהג? נתחיל לראות מה אתם יודעים, מאיפה לוקחים את זה שקוראים בשבת שחלה בערב ראש חודש. מה? ומה? התרגלתם פסיקתא, זהו, עכשיו עם זה תלכו כל השנה. לא, זה ברייתא, במסכת מגילה, בדף למד עמוד א'. עכשיו תגידו לי, כלומר, תכף אני אתן לכם לקרוא את הברייתא, נחלק דף, בברייתא כתוב, חל להיות, ראש חודש, חל להיות באחד בשבת, מאתמול הם מפקירים, ויאמר לו יהונתן מחר חודש. תגידו אתם, מה יוצא דופן במנהג הזה, ביחד לכל ההפטרות הנזכרות בתלמוד הבבלי בשבתות מצוינות?
זה הפטרה למחר.
אין דבר כזה הפטרה למחר.
לא, זאת אומרת, השבתות המצוינות הוא כולן בשבת עצמה, אתה רוצה שתמים,
נו, אבל לא הגדרת את הבעיה. יש כאן בעיה לפי העקרונות של... יש בעיה לפי העקרונות של התלמוד הבבלי עצמו, בדף כ"ט, דף אחד לפני כן, במסכת רגילה, שהכלל הוא, מה? מעין הפרשה, בדדם, בלשון התלמוד, במסכת מגילה דף כ"ט עמוד ב', שההפטרה צריכה תמיד להיות בדדם אלי. בדדם אלי מה? לפרשה שקראו באותה שבת. וכל ההפטרות שמוזכרות בתלמוד הבבלי, ולא יוצא מן הכלל, הן הפטרות שבאמת קשורות לפרשה שקראו לפני כן. וכפי שאתם בוודאים, ההפטרות של הפסיקתא הן לא שייכות באמת. בבבלי לא נזכר, ובבבל כנראה לא נהגו את ההפטרות האלה. לא נזכרנו זאת. באמת מה מיוחד בהפטרות של הפסיקתא? שהן לא קשורות לפרשה? מה? לא, לא, הפסיקתא, אני מדבר על הפטרות של הפסיקתא, אני מדבר על ג' דפורנותא וז' דנחמתא ותרתי דטיוקתא. כל ההפטרות הללו הן יוצאות דופן, ובתלמוד הבבלי לא מכירים בהן, לא מכירים אותן, ובבבל המנהג לא נהג לקרוא את ההפטרות האלה. אז מה מיוחד בהפטרה של מחר חודש? עוד לא שמעתי אחרי ההקדמה והרמזים האלה, שהיא לא קשורה לשום דבר. היא קשורה לזה שמחר ירוש, אבל השבת, מה קראנו משהו? בשבת, בקריאת התורה, מה קוראים בשבת? תזכירו לי. בראשית, האם יש מוצאים עוד ספר תורה? לא. קוראים משהו על ראש חודש בשבת? לא. אז זה היה באותו מקום בתלמוד, היה צריך לכתוב לי מה קוראים בתורה. ומה בדיוק אתה מציע לקרוא בתורה בשבת ערב ראש חודש? איזה קריאה בתורה? בדרך כלל מה קורה כשמוצאים ספר תורה שני, מה קוראים בו? איזה מוסף יש בשבת שהיא ערב ראש חודש? איזה מוסף? אין מוסף מיוחד. אין מה לקרוא גם. בקיצור, זה דבר מאוד משונה הדבר הזה. זה המקרה היחיד בתלמוד שנזכרת הפטרה שאיננה קשורה לקריאת התורה באותה שבת. עד כאן זה ברור. הדבר הזה הוא כל כך תמוע, כלומר בעיני מי זה תמוע? בעיני המנהג שלנו, אנחנו רק עכשיו יצאנו מההפטרות של הפסיקתא, שזה היה סדרה עצומה של הפטרות על חלק גדול מהשנה שאין להם קשר לשום דבר בקריאת התורה. יש כאן, אני חושב, בעיה. אנשים רוצים להיכנס לשיעור לב. נצלח. לנו זה לא נראה בעיה, אבל מי שמכיר את המנהג שלא לא קשור בפסיקתא, שלכל שבת יש את ההפטרה שלה, אז באמת ההפטרה הזאת של שבת ערב ראש חודש היא הפטרה מוזרה ביותר ויוצאת דופן, והפלא הוא שהיא נזכרת בתלמוד, זה לא איזו הפתרה שבאה לנו ממנהג חוץ תלמודי, היא נזכרת בתלמוד, ובתלמוד קבעו שמסתירים בבדם אלה. מה את אומרת? מזה צמחו שיטות, מזה צמחו שיטות מעניינות. כלומר שמקורות מצולמים, אתם יכולים לראות את צילום הברייתא במסכת מגילה, נתחיל לקרוא בחנוכה, נתראה שזה קשור לשנה שלנו. בחנוכה בנשיאים, בנשיאים הכוונה קוראים בנשיאים ומסתירים, מתי מסתירים הכוונה? בשבת חנוכה בנרות בחריה. מה זה נרות בחריה? רוני ושמחי בת ציון, סור המנורה, ואם מקלה שתי שבתות. זה לא, לא ברייתא, זה לא ברור מה ברייתא ומה הגמרא, זה לשון ארמית, זה הגמרא. ואם יקלה שתי שבתות, ומה הייתה בנרות בחריה? בברייתא בנרות שלמה. אני חושב שהשנה יהיו שתי שבתות חנוכה, לא? כן. בפורים קוראים ויבוא עמלק, אין הפטרה. עכשיו מעניין, בראשי חודשים ובראשי חודשכם. כלומר, מה הכוונה בראשי חודשכם? הכוונה מפעים ספר תורה וקוראים את המוסף של ראש חודש. ראש חודש שחל להיות בשבת מסתירים, והיה מדי חודש וחודשו מדי שבת בשבתו, והפרק האחרון בישעיהו שמה תחילתו? מה? השנה היא כיסוי והארץ אדום רגליו. חל להיות בשבת, הכוונה ראש חודש שחל להיות בשבת, אמרנו, המסתירים זה היה מדי חודש וחודשו. על זה אין תאימה. למה אין תאימה על ההסתרה הזאת? היא באמת בדדם אלה. בדדם אלה למה? לראש חודש, לספר השני שמתאים בחודש, שקוראים מוספרת חודש. אז מתאים לקרוא לו, זה היה מדי חודש וחודשו. חל להיות באחד בשבת, מאתמול, מי חל להיות באחד בשבת? מאתמול מסתירים ויאמר ליהונתן מחר חודש. ואנחנו רואים, זה דבר תמוה, לא מצאנו בתלמוד הבבלי עוד הפטרה כזאת. הלא מצאנו הזה גרם לשיטות של ראשונים שבאמת לא קיבלו את ההנחה הזאת שאפשר לקרוא לפי הבבלי הפטרה שאיננה קשורה לפרשה, סתם. קודם כל נראה, בכל אופן זאת ההלכה, וזה מה שנעשה. מה הטעם באמת בקריאת הפטרה כזאת בשבת ערב ראש חודש? בדיוק, זה מין תזכורת שמחר יהיה ראש חודש. הרי הפסוק הראשון של ההפטרה, ויאמר לו יהונתן מחר חודש, כאילו רומזת לציבור, דעו וזכרו, מחר יום א' ראש חודש. כך באמת מפרש ארוחות חיים של רבי חיים הכהן מליני, ראשון שכתב ספר הלכה גדול שנקרא ארוחות חיים פרובנס במאה ה-13. אומר ארוחות חיים, בראש חודש שחל להיות בשבת מוציאים בית ספרים, באחד קוראים שבעה בפרשת השבוע, ובשני קורא המסתיר בראש חודש, הוא מתחיל בראשי חודשכם, ויש אומרים הוא ביום השבת, הוא מסתיר בסוף ישעיה, השמיים כיסוי וארץ אדום רגליים. טוב, זה בראש חודש שחל להיות. בראש חודש שחל להיות באחד בשבת, מסתיר בשמואל מחר חודש. זה הטעם, כמו הזכרת ראש חודש. כלומר, זו הפטרה שנועדה להזכיר לציבור שמחר יהיה ראש חודש. פלא, דבר פלא קצת, כי הפטרה כזאת שכל מטרתה להודיע לציבור מה יהיה מחר, מבטלת את ההפטרה של פרשת השבוע. זה דבר פלא. ויש חולקים בזה, בזה המנהג, שלעולם אין מסתירים אלא במאי וסליק מיני. או עניין הדיומה. איפה אנחנו מסתירים עניין הדיומה? מה? לא, ראש חודש זה גם אם איזה צליק מיני. זה הפסיקסות, ההפטרות של הפסיקסות זה עניין עד היום, אז זה הפטרה או של פורנותה או של נחמתה או של טיובתה. זה נקרא מעניין עד היום. אבל פה זה לא ממאיזה צליק מיני, זה אפילו לא מעניין עד היום, שהעניין עד היום יהיה מתי מחר. איפה מצאנו שקוראים הפטרה על עניין עד היום של מחר? וזאת אינה מאחת מהנה. זאת אומרת, ההפטרה של מחר חודש היא לא מעניין עד היום, כי היום לא ראש חודש, זה גם לא ממאיזה צליק מינה. ולכך לא נהגו להפטיר מחר חודש, אלא להיות ראש חודש בשבת ואחד בשבת. ואז הוא מעניין עד היום. ומזכירים גם כן שלמחר יהיה ראש חודש כמו היום. וכן נהגו גדולי צורפת. ובכן יש לפנינו עדות על דינם של גדולי צורפת, שמתי הפטירו מחר חודש? רק בשבת ראש חודש, שגם למחרתו יהיה ראש חודש. עוד פעם, אז איך הם למדו את הגמרא? נחזור אל הגמרא. איך הם למדו את הגמרא? כן, שייך? בדיוק. ראש חודש יכל להיות בשבת, מפתירים והיה מדי חודש בחודשו. חל להיות, כאן הוסיפו גם באחד בשבת, אז לא מפתירים בשבת והיה מדי חודש בחודשו, השמיים כיסאי, אלא אז מפתירים ויאמר לו יונתן מחר חודש. כך למדו גדולי צופה. השיטה הזאת לא נפסקה להלכה. הבית יוסף, השולחן ערוך, לא קיבל את השיטה הזאת, אלא פסק, לא רק שהוא לא קיבל, מה קורה באמת אם יש שבת יומיים, שבת זה יום ראשון, מה קורה בשבת? למה שמיים כיסי? לא קוראים מחר חודש. אומנם יש מנהגים שמפסיקים את הפסוק הראשון והאחרון של מחר חודש, אבל באופן בסיסי ההלכה היא, וכך נוהגים לקרוא תמיד בשבת ראש חודש, בין אם זה יומיים, בין אם זה חודש יום אחד, קוראים השמיים כיסי. אבל אתם רואים שיש שם שיטה שלמדה שההפטרה מחר חודש היא רק לשבת ראש חודש, שהוא גם ערב ראש חודש נוסף. כן.
אולי באמת
חכמי צרפת
ככה גם עושה מבינו בגמרא.
כן, בוודאי שהם מבינו.
עושה את הלם גרסה אולי זה מאתמול, זאת אומרת, הוא חג באחד בשבת וגם ביום שלפניו, ביום אתמול. אז מפתירים.
אתה מפתיר זל. טוב, אני לא בדקתי את הגרסאות בגמרא, זה מעניין. אבל לבר אין לה מקום לבר הזאת. אחד בשבת. תולח, מבחינת הניסוח העברית זה לא משפט.
אבל גם
ככה הניסוח הזה לא. לא, חל להיות באחד בשבת, הכוונה גם באחד בשבת, זה המשך של המשפט הקודם. חל להיות בשבת, מפתירים היה מדי חודש וחודשו, חל להיות גם באחד בשבת,
אז אתמול מפתירים?
כן, כן, זה יכול להיות חודש יומיים.
אנחנו מדברים על השבת, אנחנו
לא מפתירים על אחד בשבת. בסדר. טוב, אז הפוסק הראשון השני שאומר את הדברים האלה, זה רבי אליהו מלונדריש. האם שמעתם פעם את השם הזה? האם אתם יודעים איפה זה לונדריש?
לונדון.
ממתי יש לנו ראשונים בלונדון? תמיד היו. דוקות בעלי, דוקות חכמי אנגליה. ובכן, יהודי אנגליה גורשו ב-1290. מאז לא היו יהודים באנגליה. במשך מאות שנים אנגליה הייתה ריקה מיהודים, ומי שחידש בה את היישוב היהודי היה, נדמה לי, מנשה בן ישראל לפני כ-350 שנה, כלומר באמצע המאה ה-17. מסוף המאה ה-13 עד אמצע המאה ה-17 לא היו יהודים באנגליה. שאלה גדולה היא, איך שייקספיר כתב מחזה אנטישמי בשם הסוחר מוונציה? זה מתאר שם סוחר יהודי חי מאוד. שייקספיר לא עזב את הראשון מעולם את עצמת אנגליה, כי הוא ראה אבא שלו יהודי. כי באנגליה של שייקספיר לא היו יהודים. ובכל אופן הוא מתאר סוחר יהודי שרוצה לקחת את ליטרת הבשר מחברו הגוי, הנוצרי. כלומר, מה למדנו מפה? שאנטישמיות יכולה להיות להתקיים אפילו בארצות שאין בכלל יהודים. הם רק זוכרים שהיו יהודים לפני 300 שנה, זה מספיק כדי להיות אנטישמי. ואת זה אנחנו רואים, יש אנטישמיות מתעוררת בכל מיני מדינות שכבר אין יהודים. המלזיה, אני לא יודע אם הם בכלל ראו יהודי, אבל אם הם היה עכשיו נרום אנטישמי מובהק של נשיא מלזיה, מי הוא, מה הוא, מה הוא רוצה מאיתנו, איפה אנחנו לא נפגשנו אותו מעולם, אבל הוא אנטישמי. אוקיי, כן. רגע, בוא נקרא רק את רבנו אליהו מלונדריש שאומר את הדבר. רבנו אליהו מלונדריש היה גדול חכמי אנגליה בדור שלפני גירוש יהודי אנגליה, כלומר 1250 בערך. זה היה חכם חשוב שהשאיר אחריו מעט מאוד כתבים שהלכו לאיבוד חלקם ונשארו שרידים בכל מיני כתבי יד. בכל אופן רק שתדעו שעד 1290 היו באנגליה בתי מדרש וחכמים, והייתה תורה באנגליה, הושפעה מאוד מצרפת, רוב חכמי אנגליה באו מצרפת, בשם רבי אליהו בן מנחם מלונדריש. זה כתב יד שנמצא בבודיאנה. כשחל ראש חודש ביום זין ויום א', מזכירים ביונתן כי חודש נזכר בו, והבי שפיר וסליק מיני. למה הבי שפיר וסליק מיני? כי במקרה כזה לא, קראו בתורה ומספר את חודש, זה הדבר האחרון שקראו בתורה, ומשם ממשיכים מחר חודש. אך כשחל ביום א' בלבד, מפתירים הפתרה של אותה שבת, כי מה לנו להפתיר בראש חודש אחרי שאין בו ביום ולא בסליק מיני? ולא פרש כן בסדר טרויה, שזאת העיר עירו של רשי. אני לא יודע לאיזה סדר, אני מניח שמתאם את סידור רשי או סידור אחר של רשי, אבל איתם יש כמה ספרים, אולי אפילו מחזור זיטרי שנכתב לפניו. בכל אופן, בסידור תלמידי רשי או בסידור שמיוחס לרשי לא כתבתי, אלא להסביר מחר חודש גם בשבת שאיננה ראש חודש, כמו השבת. וכך מספיקה ההלכה, כן, הערות. לא צילמתי לכם את אלה שמלדיעים ההלכה, כי זה השולחן ערוך. מי שחולק על ארוחות חיים, על הדעה מובאת בארוחות חיים ועל רבי אליהו מלונדריש, זה השולחן ערוך, כן.
מה העניין הגדול להזכיר
לפני ראש חודש ומחר ראשון?
מה זה
תוקף חייב לזה?
טוב,
מחר ראשון.
אנחנו לא
מצטרפים מועד
אחרת.
יש הכרזות, כדני דות המזרח מכריזים על צומות בשבת. אתה יודע? השבוע יהיה צום זה וזה, תשעה באב, לא על צום, אני לא יודע על כל צום, נו, אנחנו מכירים כאן מישהו שאירי, על כל צום? על כל צום, מכריזים בשבת. למה אין הפקמינה? לגבי צום, אתה מבין למה צריך להכריז? שיתכוננו, מה יש להתכונן? יאכלו יותר? שיזכרו שביום זה וזה צריך לצום. גם הרבה ראש חודש, יהודי צריך לדעת שראש חודש, הוא צריך לבוא לבית הכנסת, לומר הלל, להתפלל מוסף, ואם הוא מתפלל בבית, הוא צריך לזכור את זה. מה? אז בוודאי, אנחנו תכף נראה את זה בהפטרה. שפעם ראש חודש היה בגדר יום טוב, אבל זה לא נוגע להפטרה, ההפטרה היא כבר שזה לא היה ככה. טוב, זה לגבי המנהג. כלומר, כשנקרא בשבת מחר חודש, אני רוצה להקשיב לכם כיפות מצפון, זה כל מה שרציתי. תדעו שזה לא מוסכם, שיש דעות בראשונים לא לקרוא את זה, בגלל שזה לא מענייני דיומא, וזה לא מבני דסניק מיני, ומה טוב שיקראו את מחר חודש. הנה, שני ראשונים מופיעים פה שאומרים שלא צריך לקרוא את מחר חודש, ואף על פי כן קרוא נקרא ואנחנו גם נלמד את זה.
אם אומרים שהרבה אומרים שבמקרה שבת
זה ראשון, אם זה היה במקרה, אם זה מה ידעתי לשבת זה מחר חודש, מחר חודש, אתה יודע? יפה שאלת. אם תהיינו הייתם עכשיו בהפטרה שלנו, אז תגלו שאם באמת, לפי הדעות שקוראים את זה רק בשבת ראש חודש, א' זה ראש חודש, אז הסיבה יכול להיות היא בכלל לא הפסוק מחר חודש. אלא, תפתחו עכשיו, תפתחו בשמואל, הגיע הזמן לעזור להפטרה עצמה. תמצאו לי קשר, תמצאו לי קשר למהות היום. לא, מחר חודש, היום חודש, לא מחר. למה? והיא ממחורת החודש השני. זה המקום היחיד בתנ"ך שמסופר על שני ימים ראש חודש. עכשיו נברר איך זה ייתכן ולמה זה. איפה? קודם כל נסביר. בראש חודש בתקופת המקרא, מי שאמר כאן בצדק לפני דקות ספורות, בראש חודש בתקופת המקרא היו נוהגים מנהג של חצי יום טוב. לא היו עובדים, זה היה יום שלא עובדים בו, והיו צועדים תעודות מיוחדות, חגיגיות, ולכן ראש חודש מוצמד בכל המקומות בתנ"ך או לשבת. איפה תינו לי פסוק שראש חודש? לא חודש היום ולא שבת, מי אומר למי ולמה? הסונמי. וכשהיא הולכת לאן? לנביא. משמע שבראשי חודשים ובשבתות המנהג היה ללכת לנביא, לשמוע ממנו דברים, להתברך על ידו. אז הנה, עוד חודש ושבת הולכים יחד במקרא? בקורבן המוסף, אבל... זה היה מדי חודש ומדי שבת שבתו, בהפטרה, עוד? יש כמה פעמים. עכשיו, איפה חודש? מה? חודש חודשה ושבתה. זה גם חג וגם חודש וגם שבת. חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן והפטרה. הרבה פעמים, חודש ושבת הולכים, עכשיו איפה חודשים הולכים עם ימים טובים? איפה? במה? אני מחפש פסוק, בתורה. חודשיכם ומועדיכם זה לא בתורה, זה בנביא, ישעיהו. חודשיכם ומועדיכם פנה נפשי היו עליי לתורה. עוד, עכשיו משהו שהוא הלכה, ממש דין תורה, שמצרף ראשי חודשים למועדים. יפה, ובמצוות החצוצרות. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, מה המשך? וצעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם. אם כן, ראש חודש בתנ"ך מצטרף גם לשבת וגם למועדים. ומההפטרה שלנו אנחנו רואים שנהגו בו, מה? סעודות יום טוב. ועל זה מבסס דוד את כל הסיפור, מבוסס על התרחשות שהייתה בסעודת ראש חודש. אלא מה? מה שמסופר פה זה שדוד נעדר פעמיים מסעודות של שני ימי ראש חודש סמוכים. בואו נקרא רק קטע מפסוק כ"ד, קטע מתוך ההפטרה. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך על הלחם לאכול. על המלך, זה כמובן הכוונה סעודת ראש חודש. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקראו בלתי טהור הוא כי לא טהור. מה העניין טהרה להכה? או שהם הקריבו קורבנות, כי אנחנו מקריבים בתקופה של היתר במות, אז יכול להיות שהם הקריבו קורבן בסעודת ראש חודש, זבחו זבח, וזבח יכול לאכול רק מי שטהור. מה הקריאות השנייה? לא, אין דבר כזה. או שהיו אוכלים חולין בטהרה, כמו המנהג בימי בית שני. אבל תשימו לב, אז ביום הראשון הוא שתק, והיה ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול ליונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? ויען יונתן את שאול, נשאל אישה דוד מימדי עד בית לחם, ויאמר שלכן הנה, כי זבח משפחה לנו בעיר. אז אתם רואים באמת שזבח משפחה עשו בראש חודש. ראש חודש היה תאריך חשוב מאוד, אבל מה מעניין פה? שיש לנו שני ימים ראש חודש. איך זה יכול להיות ולמה זה קרה בתקופה שמה? זה קיצור את החודש על פי הראייה. איך זה יכול להיות שעשו שני ימים ראש חודש? הם הגיעו עד יום השלושים. הם לא יודעים אם היום יבואו העדים או לא יבואו העדים. נהגו ראש חודש, צעדו סעודת ראש חודש, לא הגיעו העדים. אז מה עשו? מחר גם עשו ראש חודש, ואז יצא שהיה יומיים ראש חודש. זאת אומרת, גם בתקופה שקיצו את הראייה היה יומיים ראש חודש יכול להיות. כאשר העדים לא הגיעו ביום הצפוי שחשבו שיגיעו, אז נהגו בראש חודש, ולמחרת נהגו עוד פעם יום ראש חודש. זה מה שמסופר פה. ואם כן, זה המקרה היחיד בתנ"ך שמסופר על ראש חודש שחל יומיים. זה יכול להיות שזאת לפי גדולי צרפת ורבי אליהו מלונדריש, הם בוודאי ינמקו את קריאת ההפטרה לא בפסוק מחר חודש, אלא בפסוק ויהי ממחרת החודש השני. כי במקרה כזה באמת יש ראש חודש יומיים, וזה הפרק היחיד בתנ"ך שמתעד לנו אפשרות של ראש חודש יומיים. אה? ועניתי פה, מישהו שאל את השאלה הזאת, לא? כן, עכשיו אני רוצה להגיד שאני חושב שהשיטה הזאת היא לא כל כך פשוטה בעיניי, בהסבר התלמוד. למה זה לא פשוט בעיניי? כלומר, עוד פעם, איך הם קראו את התלמוד? את הברייתא בתלמוד במסכת מגילה? חל להיות באחד בשבת, איך הם קראו? גם באחד בשבת, מאתמול עשויים ויאמר ליונתן מחר חודש. יש קושי בהבנה כזאת בתלמוד, תגידו אתם מה הקושי. אם זאת ברייתא, אם זאת ברייתא זה קשה מאוד. כי בזמן הברייתא עדיין קיבשו את החודש על פי הראייה. מתי הפסיקו לקדש את החודש על פי הראייה ומתי התחילו על פי חשבון? רק בתקופת האמוראים. בתקופת האמוראים, זה היה תהליך, אבל בתקופת האמוראים זה רק התחיל. בתקופת התנאים קידשו את החודש על פי הראייה. אז מה קשה פה? איך הם יודעים שהראש חודש יהיה גם היום וגם מחר? אנחנו יודעים את זה היום על פי לוח, אבל בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה הם לא יכולו לדעת שראש חודש יהיה גם בשבת וגם ביום ראשון. זה פירוש אנכרוניסטי. כלומר, מי שמפרש ככה את הגמרא מכניס כאן פירוש מאוחר, אפשרות מאוחרת, אבל בגמרא זה לא יכול להיות. לעומת זאת, גם כשקיצו את החודש על פי הראייה יכלו לדעת שהראש חודש יהיה ביום ראשון. איך? אם יום ראשון זה היום השלושים, אז נהגו בראש חודש, התחילו לנהוג בראש חודש. זה יכול היה להיות גם ראשון ושני בגלל שהילדים לא באו, אבל זה יכלו לדעת, מחר יום א' יהיה יום השלושים. אז הפירוש הזה מתקבל על הדעת, אבל הפירוש שהם ידעו מראש שראש חודש יהיה בשבת וראשון בזמן שקידשו את החודש, זה לא הולך. מה? אם באו עדים, ודאי שכן.
אם לא באו
עדים, אז לא. אז בראשון נהגו ראש חודש. נכון, אבל היה יכול להיות ראש חודש יומיים. אם העדים לא באו ביום השלושים, אז נהגו ביום השלושים כראש חודש, והמשיכו לנהוג גם ביום השלושים ואחד כראש חודש. איך?
ברגע שהחודש
אמור להיות בלעמד,
ברגע
שהקרה לראות בכפתת,
הם
תורמו את מחר. זה בדיוק ההלכה, זה לא כשיטתם. כי בכפתת אף פעם לא ראש חודש. אם שבת היא כפתת, אז הם בטוחים שמחר יהיה ראש חודש, אולי יהיה גם מחרתיים ראש חודש. אז קוראים מחר חודש.
ברגע שהשבת הייתה אמורה להיות בלעמד, מחר חודש, ברגע שהשבת אמורה להיות באלף,
אז אפשר להכניס את זה בלשון הגמרא. אפשר להגיד כי חל ראש להיות באחד בשבת, חל להיות ראש חודש באחד בשבת, אנחנו מתרשים גם באחד בשבת, אז קוראים בשבת מחר חודש. איך הם יודעים שבשבת ראש חודש יחול גם באחד בשבת? איך הם יודעים? אולי א' יהיה שבת. כשקידשו את החודש על פי הראייה לא יכלו לדעת את זה. שבת הייתה היום השלושים, אז אמרו, יכול להיות שהיום יבואו עדים, יכול להיות שיבואו עדים, אז מחר לא יבואו עדים, אז מחר לא יהיה ראש חודש. איך יכלו לדעת שמחר יהיה גם ראש חודש? לא הבנתי. נו, אז היום מה? בואו ניכנס להפטרה עצמה. בקיצור, טענתי זה שאם מה שכתוב כאן בגמרא זה ברייתא והיא שייכת לתקופה שעדיין קידשו את החודש על פי הראייה, אי אפשר לפרש את הברייתא הזאת לפי שיטתם של רבי אליהו מלונדריש וגדולי צרפת, ולכן מתחייב הפירוש שהוא על פי ההלכה. אבל יכול להיות שזה... כן,
התקנה של זה שאם לא באו יודעים על חוסות היום, אז היום הראשון הוא מותר במלאכת היום.
גם לפני התקנה הזאת יכול היה להיות ראש חודש יומיים. התחיל היום השלושים, אמרו אנחנו לא יודעים אם יבואו עדים,
מתחילים לקצת היום הזה, אנחנו אומרים שאנחנו נצטרך בשבת והיום הוא יתקדם, ובינתיים לא באים עדים, ויודעים שמחר יכול להיות עוד את זה, אבל היום זה נקודה,
כי אנחנו יודעים בבוקר כשקוראים את ההפטרה שלא יבואו עדים. אנחנו קוראים הפטרה, איך אתה יודע אם יבואו עדים או לא יבואו עדים? איך אתה יודע שהם לא יבואו אלא רק מחר, אתה נביא? טוב, מה? הוא יכול היה לדעת שמחר, היום השלושים. ביום השלושים נהגו ראש חודש. לא באו עדים, נהגו ראש חודש גם ביום השלושים ואחד. פשוט מאוד. רבותיי, לפנינו דוגמה מובהקת של הפטרה שהיא איננה יכולה לעמוד על רגליה שלה. ההפטרה שאנחנו קוראים מפסוק י"ח איננה אלא חלק מסיפור ארוך, ותגידו אתם איפה הסיפור הזה מפחיד. איפה בדיוק? פרק כ' פסוק א', כלומר בעצם חתכו את הפרק לשניים וקבעו הפטרה רק בחצי השני, למרות שחצי השני של הפרק הוא המשך ישיר וחלק אינטגרלי מסיפור ארוך שמתחיל בפרק כ' פסוק א'. אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה, אנחנו לא יכולים לקרוא את הפרק, את הסיפור, מפסוק י"ח בלבד. ועל כן אנחנו נתחיל לקרוא את הסיפור המעניין הזה מפרק כ' פסוק א'. ויברח דוד מניות ברמה ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי? מה עווני אותי לפני אביך כי מבקש את נפשי? ויאמר לו, חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול לדבר קטון ולהגלה את אבני, ומדוע יפתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר אל ידע זאת יהונתן, תן לי עשב, ואולם חי אדוני וחי נפשך כי חפצה ביני ובין המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? הפסקה הזאת היא קשה ביותר. היא קשה ביותר מדוע? למי שמכיר את הפרק הזה על רקע הפרק הקודם לבית ספר שמואל, הפסקה מעוררת קשיים רציניים ביותר. מה אתם? תגידו מה אתם. תפיצו רגע בפרק י"ט ותגידו לי מה הקשיים. מי לא ידע? יונתן לא ידע. מה סופר בפרק י"ט? מה זה ידבר? לזה הוא יודע, זה כבר, בואו נראה מה מסופר. יותר י"ט אנחנו חייבים לראות את זה. וידבר שאול אל יונתן בנו ולכל עבדיו להמית את דוד. ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד, וידד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך. ואתה אישה מרנה בבוקר וישבת בסתר ונחבאת, ואני יוצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי וראיתי מה והגדתי לך. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו ויח את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שחי אדוני איומה. ויקרא יונתן לדוד, ויגד ליונתן את כל הדברים האלה, ויבא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום. האם יש סתירה בין זה לבין הסיפור שאנחנו עומדים בו בפרק כך? לא, להפך. להפך, זה נראה. אבל מה בהמשך? בהמשך מסופר על שני ניסיונות של שאול להעמיק את דוד. האחד, בתוסף המלחמה להיות ועצת דוד ולכן הפלישתים הלך במכה גדולה וינוץ מפניו, ותהי רוח אדוני רעה על שאול והוא בביתו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד, ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויסתר את זה שאול ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה הוא. זה מקרה שקרה, ויכול להיות שיונתן לא ידע, זה יכול להיות, אבל תראו את ההמשך. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולעמיתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומה. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלא. ואז שאול מצווה על עבדיו להביא את דוד במיטה אפילו שהוא חולה, וכשעבדים נכנסים, מה הם עושים במיטה? את הטרפים. לאן ברח דוד? לניות ברמה, שזה עירו של שמואל הנביא. ושהוא שולח שלוש משלחות של מלאכים לתפוס את דוד ולהביאו. לאיזה צורך להביאו? להורגו. ומה קורה לשלושת המשלחות של המלאכים כמסופר בהמשך? הם מתנבאים, כל משלחת מתנבאת, ואז שאול בעצמו הולך לניות ברמה, ומה קורה גם לו? גם הוא מתנבא. עכשיו אני שואל, כל זה למתן לא ידע? הוא לא ידע לא שהוא הטיל את החנית בדוד, ולא שהוא ציווה על עבדיו להביא את דוד בלילה מביתו כדי להעמיתו, ולא את זה שמיכל הצילה את דוד, ולא את זה שדוד ברח למיות ברמה, ולא את זה ששאול שלח שלוש משלחות מלא להביא את הרמה, ולא את זה ששאול בעצמו הלך מגבעת שאול עד מיות ברמה כדי לתפוס את דוד. כל זה יונתן לא ידע. בסדר, אבל איפה הוא גר עם יונתן? איפה יונתן? באיזה מדינה הוא נמצא? איך אפשר להחביא את זה ששלוש משלחות נשלחות ולילה שלם הוא שלח את עבדיו והוא בעצמו הלך לניות ברמה? אני, תראו, אני לא... זה תמוד יותר, אבל רק שנייה, התמיעות עוד לא נגמרו. דוד, הפסוק הפותח את פרק כך זה ויברח דוד מניות ברמה. לאן הוא בורח? איפה יונתן נמצא? איפה? בגבעת שאול. מי בורח אל נוערי? לברוח מניות ברמה זה לחוץ לארץ, לצפון, למרחקים. לאן הוא בורח מניות ברמה? אל מקומו של שאול. פלא. ואז הוא בא אל יונתן ונסה לשכנע אותו שאביו רוצה להרוג אותו, ויונתן לא מאמין. תראו, פרק שלם מספר, פרק יוסף מספר כיצד שאול פעם אחר פעם מנסה להרוג את דוד. וזה נמשך כמה ימים, הסיפור הזה. ויונתן לא יודע כלום, לא רק שהוא לא יודע, אלא מה הוא? לא רק לא יודע. הוא לא מאמין. לא, זה לא אמת. איך יכול להיות שאני מנסה להרוג אותך ואני לא בעניינים? כי בפעם הקודמת באמת שאול אמר את הדברים באוזני יונתן. זה לא יכול להיות שהוא מנסה להרוג אותך והוא לא גילה לי.
אין
משהו
חדש
כזה.
מה? היה יכול להיות
שאתה
להרוג אותך. ברגע יכול להיות שהוא יצטרפו. זה בדיוק מסביר את זה. אין סך. זה בדיוק מסביר את זה. למה הוא לא נשאר את זה? זה שאתה בטוח, אבא שלו יגיד לכל מה
זה היה. זה בדיוק הסיבה, אבא שלו
לא אומר לו.
שאולי יגיד כמו דוד. אז הפירוש שאתם מתרצים הוא תורתו של רבי ישעיה דיטרני, בפירושו לנח, שאומר כמו כן, שכל האירועים של פרק יוסף היו בלתי ידועים ליונתן. כלומר, הוסתרו מיונתן. יונתן היה, בלשון ימינו היינו אומרים, ממודר. שאול נידר את יונתן כדי שלא ידע על מגמתו ועל רצונו להרוג את דוד. וצריך לומר שאם כן כל הסיפור על המשלחות החוזרות ונשנות למיות ברמה, כל זה נעשה בסתר כדי שיונתן לא ידע. כי אם סתם אזרח היה יודע, אז גם יונתן היה יודע. הוא גר בעיר. הוא גר באותו מקום, באותו בית, והוא לא יודע מה שקורה. זה קשה מאוד, אבל זה מה שאומר רבי ישעיה דיטרני, שהדברים הוסתרו מידיעתו של יונתן. כן. ברור לגמרי, אתה רואה שהוא אוכל איתו לתקודת ראש חודש? מה? אז יכול להיות שיונתן לא היה בדיוק באותו מקום, איפה הוא גר, ואיפה... זה היה ערב מלחמה. כן, יכול להיות, אז יכול להיות שיונתן היה במרחק לא גדול עם הצבא. כן, זה היה נחה שיונתן לא היה באותו מקום, אף על פי שבהמשך רואים שהם בראש חודש הם נמצאים באותו מקום. אולי, יכול להיות. עכשיו אבל יש כאן עוד תמיהה. בהמשך הסיפור, בואו נקרא עליה את המשך הסיפור. ויאמר דוד אל יונתן. כלומר, מה דוד בסוג ה' בא לענות על איזה בעיה? מה עושים? יונתן אומר, טוב, אתה אומר ככה, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי יושב ושב עם המלך לאכול. מה הכוונה ואנוכי יושב ושב עם המלך? אמור לשבת עם המלך. כלומר, המלך יושב בראש חודש עם כל היועצים ועם כל השרים. ואני גם.
ושילחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישי. למה עד שלישית? טוב, שלישית מאיפה? ממתי? מהיום. היום היום הראשון, זה יהיה ערב ראשון. מחר יהיה א' בראש חודש, ערב שני. מחרתיים יהיה ב' בראש חודש, והערב של מחרתיים, שיבוא אחרי מחרתיים, יהיה הערב השלישי. איך הוא ידע שיהיה ב' בראש חודש?
לא ידע,
אבל למה זה יכול להיות? כלומר, מקסימום אני הולך עכשיו להסתתר עד הערב השלישי. זה המקסימום.
למה לא עובד?
מה?
למה לא
עובד? למה לא?
לא,
כן, אנחנו היום עומדים בערב ראש חודש. זאת אומרת, אני אסתתר, אני הולך היום להסתתר, אני אסתתר היום בערב, מחר בערב, עד מחרתיים בערב אני אסתתר. הערב השלישי. אגב, איך קוראים ליום לפני שלושה ימים? שלשום. איך אומרים ליום בעוד שלושה ימים? מחר השלישי, היום השלישי, הערב השלישי. אם תקוד יתקדם יביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם ירוק זה בחיימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב שלום לעבדך, ואם חרו יחרה לו דעת יחלתה הרעה מאמו, ועשית חסד אל עבדך כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי אבון המתני אתה ועד אביך למה זה תביאני. ויאמר יהונתן חלילה לך, כי אם ידוע הידע כי חלתה רעה מנביא לבוא, זה לא אותה אגיד לך. חס וחלילה, אם אני באמת אדע שאבי מתכנן להרע לך, אני אספר את זה לך, אין לך מה לחשוש. הקטע הזה רבותיי מעורר קושי נוסף ביחס לפרק הקודם. מה אם נגיד אמרתם יהונתן היה ממודר, לא ידע על כל מה שקרה בפרק הקודם, ודוד היה צריך לשכנע אותו שקרו דברים חמורים ושאול מתנכן לו להורגו. ואור אמרתם שיכול להיות שיונתן לא גר ממש במקום של שאול, הוא היה מצטבא, יכול להיות שהוא היה רחוק קצת מהמקום של שאול, בעיר או בשדה, מחוץ לגבעת שאול, קיבלתי את כל תירוץ אחר. עכשיו אני שואל עוד שאלה אחת, ולא כל מה שאמרתם לא עונה. האם מישהו צפה אחרי ששאול ניסה להרוג את דוד כמה פעמים, שדוד צריך לשבת בסעודת ראש חודש, זה היה תפוי? תפוי מבחינתו של דוד, תפוי מבחינתו של שאול, שדוד יושב בסעודת ראש חודש? מה? אבל לא, אנחנו לא שואלים מבחינתו של יונתן עכשיו. אנחנו שואלים על התוכנית של דוד. דוד אומר ככה, תראה, מחר ראש חודש, ואני תפוי לשבת עם המלך בסעודת ראש חודש. אז אני לא אעשה את זה, ונראה איך הוא יגיב. מי? אחרי הסיפור בפרק י"ט, מי מצפה שדוד עוד נשאר בסעודת ראש חודש? ושאם אי ישיבתו שם תפתיע את שאול ותגרום לו זעם? מי אמר את זה? אתה נגיד שרוצים חס וחלילה להרוג אותך בסתר, אבל אתה יודע שרוצים להרוג אותך בסתר, ואתה יודע מי רוצה להרוג אותך בסתר ואתה בורח. אז אתה תחזור אל נועה הרי ותשב לה בסעודה ותזמן את עצמך להריגה בסדר?
אבל אתה
לא מסתבין. השאלה היא דוד אומר ככה, תראה, תשימו מה אומר יונתן, אני מחר צפוי לשבת עם המלך בסעודת ראש חודש, אבל אני מפחד. בפור שאתה מפחד, הוא רצה להרוג אותך, למה אתה צפוי לך לשבת? בוא נראה איך הוא יגיב על זה שאני לא אשב בסעודת ראש חודש. מה? לא יאהוב אותו ליד כולם, יאהוב אותו בצד, מה זה משנה? אם אתה בסכנת נפשות, אתה מעלה על הדעת שאתה תשב עוד בסעודת ראש חודש עם מי שרוצה להרוג אותך בסתר? מי המשוגע שיעשה דבר כזה? אתם לא מבינים מה שאני אומר. תראה רבותיי, אתם לא מבינים את השאלה, תנו לי להסביר. דוד הופך, אומר, תראה, אני רוצה לשכנע אותך למתן ששאול לא רוצה להרוג אותי, אולי הוא באמת לא רוצה להרוג אותי, אתה יודע מה, אולי הוא לא רוצה. אז הנעשה, האינדיקציה תהיה איך שאול יגיב בסעודת ראש חודש, על זה שאני לא נמצא שם. אבל עכשיו הוא בא ממיות, ניסו לתפוס אותו שם כדי להרוג אותו. אז הוא אומר, בוא נבדוק איך הוא יגיב על זה שאני לא בסעודת ראש חודש. זה עלה עצום. מה אתה אומר?
שאמרנו
לפני כן,
שבאמת זה הכל היה בסדר,
אז באמת... מה פה בסדר?
הוא לא
יפה לעצמו
יותר
מול כולה. אז לכן דוד אמור להשתלף
את כולה. כן, אני אקבל את זה. דבר איתה, הוא לא יפה
לעצמו מול כולה. הוא לא יפה לעצמו מול כולה. תשחק מוצד דבר טוב מאוד, אבל לא משהו מוצד דבר, הוא בנפשך. מי שחייב בסכנה לא יפחד את הפחקים כאלה. אם היית יודע שפלוני רוצה לרצוח אותך, דפתת, והוא רוצה שהבן שלו לא ידע מזה, היית מזמן את עצמך בצעודה משותפת עם הרוצח?
זה לא שהוא מזמן, הוא יודע למה הוא מצפה לזה שהוא יזמין אותו, כי הוא מצפה לו.
מי יזמין אותו?
לא, למה שאול יצפה לו?
למה שאול יצפה לו? אם אני שאול לא רוצח...
הוא רוצה להוכיח ליונתן, הוא באמת מקיים את
דברו. אבל דוד לא יודע את זה, זה לא מעניין אותו, דוד רוצה לחיות. כל זה זה מין תוכנית עבודה מיוחדת, מה זאת אומרת? ללא התוכנית העבודה הזאת, אז דוד היה צפוי לשבת. איזה רעיון זה?
הוא לא מבין, הוא יכול להרוג את זה בגלוי.
למה בגלוי? דוד ברח. דוד ברח לנהיה ברמה. אם נהיה ברמה, הוא הלך לרוץ לארץ, לכל מיני מקומות. המקום האחרון שדוד צפוי להופיע בו, הן מבחינת דוד עצמו והן מבחינת שאול, זה בצורת את חודש. לא נכון, מה לא נכון? זה כתוב, כשהוא רוצה להפסיר את הדברים יונתן. אבל זה לא מסביר את ההמשך. אבל בא רדק ואומר לו, כל העניין, יונתן יודע את מה שהיה. והטענה של יונתן זה שכל מה שהיה בפרק י"ט נובע מהתקפי הרוח הרעה של שאול, אבל באמת זה לא ששאול מתכנן באופן רציונלי להרוג את דוד, אלא יש לו התפרצויות. ובזה הוא גם מסביר מה, למה דוד צריך לחזור טוב להתפרצות. עכשיו הוא לא בהתפרצות, הוא לא ב... איך זה? אני לא יודע, ברפואת הנפש, איך קוראים לזה? מה? זה לא קריא, זה לא... הוא לא בהתקף. הוא לא בהתקף, ולכן אין לך מה לחשוב. אם הייתה תוכנית רציונלית לאורי דוד, אומר לי נתן הייתי יודע. מה שהיה בהתקפים שלו בפרק י"ט זה לא מעניין.
אולי
אתה רוצה להגיד לכם. פרק י"ט, עניין ההטלת החנית, צודק, התירוץ הזה מתאים. אבל מה שקרה בנהיות ברמה זה לא נראה התקף. שאול לא נראה, הוא פועל באופן רציונלי. הוא שולח שליחים, הוא מצווה עליהם, הוא שולח עוד שליחים ומצווה עליהם, הוא בעצמו הולך. המקום שבו הוא מפסיק להיות רציונלי בסיפור על מניות ברמה זה מה? זה כשהוא מתנבא, אבל עד אז הוא לגמרי רציונלי. וגם זה אני רוצה להגיד לך, בתור דוד לא הייתי הולך לאכול איתו יותר, גם אם זה היה יותר לתולדה של הרוח הרע, מה אני יודע? גם כמה פעמים אפשר לסמוך על המזל? פעמיים הוא הטיל בו את החנית, פעמיים הוא ניסה לתכנן להרוג אותו עם בהתייררים, עכשיו הוא יחזור לצודת ראש חודש עוד? מה עולה על הדעת? אוקיי, אז מה צריך לומר פה בדוחק? אין לי תירוצים טובים. אני כל הזמן רוצה להגיד שיש קושיות שצריך לחיות איתן, או לא לחיות איתן. אבל עדיף לחיות עם קושייה טובה מאשר עם תירוץ בחוק. מה שהראשונים תרצו פה, בין אם זה רבי ישעיה ויתרני, בין אם זה רד"ק ורלב"ג, הם תירוצים לא מספיקים, הם לא מזהרים את העניין. אני אולי צריך להוסיף כאן עוד משהו, דווקא בגלל החלק הראשון של פרק י"ט. מה שדוד מצפה מיונתן זה שיחזור התרגיל הקודם, והוא שיונתן יפייס בין שאול ודוד ויחזיר את היחסים הקודמים לתקנם. זה הרי היה, כבר יונתן עשה את זה בתחילת פרק י"ט. ההבדל היחיד הוא שיונתן היה בסדר העניינים אצל שאול בפעם הקודמת. שאול בעצמו דיבר באוזני יונתן, ויונתן יזם את הפיוס והצליח. עכשיו שאול הסתיר את הדברים מיונתן, נלך עם שיטת הריד, ומה שדוד רוצה לומר, אולי יונתן יצליח שוב לפייס ביני לבין שאול. שאול נשבע, שאול נשבע שהוא לא יהרוג את דוד. טוב, אנחנו צריכים כאן להגיד באמת משהו לטובת שאול לפני שאנחנו ממשיכים. זה לא אחד בפה ואחד בלב. שאול נשבע באמת שהוא לא יהרוג את דוד, ויונתן באמת הצליח להחזיר את היחסים בין שאול לדוד לתקנם, ודוד חוזר לנגן לפני שאול ולהיות לשר צבא ולהילחם את המלחמו של שאול. אנחנו לא יודעים לאיזה תקופה זה נמשך. הבעיה של שאול הייתה באמת בעיה נפשית. אנחנו נותנים את החזרות האלה של שאול עוד כמה פעמים, כשלווים מתגלה לשאול אחרי פרשת המערה, אני חושב שאתם זוכרים על מה אני מדבר, אז שאול ונדעת הוא יותר לא יוצא שום דבר לדוד. ובאמת זה נראה לגמרי בכנות. וזה לא עזר, אחר כך הוא חזר לצורו. כלומר שאול היה הפכפך. הפכפך דרך ואיש גזר זה שאול, אומרים חזל. כי באמת ההתנהגות שלו היא לא התנהגות רציונלית, וגם כאשר הוא בוכה בדמעות ומגלה את אהבתו לדוד, צריך להאמין לו, אבל אי אפשר לתמוך על זה. זה נודע רק עבור כמה זמן. כלומר, אתם יודעים, כשיש אדם שבאמת מתנהג בצורה כזאת, נותנים צ'אנס ועוד צ'אנס, עד שבסוף אי אפשר לתת צ'אנס. אם הסוף הוא לא טרגי, כלומר, אם לצערי שמענו על כמה דברים כאלה, אדם החזיק נשק, וסבל מהפרעות נפשיות. אבל היו לו עיתים חלים, עיתים, איך הגמרא אומרת? עיתים חלים, עיתים... מה? שוטף, כן? עיתים חלים, עיתים שוטף. כשהוא חלים, אז הוא נראה לך האדם הכי... אפשר לתוח בו לגמרי. ובסוף הוא השתמש בנשק הזה ורצח את אשתו. זה סיפור של לפני כמה שנים. הוא נורא. אז זה פחות או יותר הדינמיקה שאני רוצה לראות פה בסיפור. כשדוד מתייצב לפני המטל, הוא מבקש ממנו בעצם במשתמע שיפעיל את השפעתו על עדי וינסה שוב לפייס ביניהם. או לפחות לברר אם יש צ'אנס לפיוס. ומה יהיה המפתח, מה תהיה האינדיקציה? תעודת ראש חודש. אם שאול יעבור לסדר היום על אי נוכחותו של דוד, אז יכול להיות שיש לזה עוד צ'אנס. אבל אם הוא יכרה לו והוא יכעס על זה שדוד לא נמצא פה, ברור שהכעס שלו נובע ממה? מהמשך הרצון להרוג את דוד. ואז אין תרופה ואין אפשרות לסלף, ויונתן כנראה לא יוכל אלא לגלות את הדבר הזה, להגיד אותו לפני שאול הבין. כלומר, דוד בעצם חושב שאולי יש ליונתן איזה קלח שהוא יוכל להושיע את המצב ולפייס ולהחזיר את המצב לקדמותו. ואם לא, אז גם את זה צריך לדעת. כן.
דוד לא יודע שהמעטים של שאול הם לא רציונליים, והוא לא, מה, הוא מצפה שיונתן יפייס אותו, גם יונתן יפייס אותו, ועכשיו הוא יגיד, באמת אני אוהב מאוד את דוד.
כן.
זה לא משהו שיכול להחזיק
מעמד. זה יכול להחזיק מעמד חצי שנה.
זה יכול להחזיק מעמד דבר.
וזה יכול לא להחזיק בכלל, יכול להיות שבכלל הוא לא... הוא נכנס לטראנט שהוא לא יצא ממנו, יכול להיות. את זה בדיוק דוד רוצה לברר.
דוד אומר שהוא כאילו אבא...
מה? דוד מוכן להסתכן סכנה חלקית וזהירה כדי לדעת אם יש צ'אנס לעוד תקופת זמן כמו שהיה בפעם הקודמת. כלומר להפך. אני רואה, כן, אני רואה במה שיונתן עסקה בפעם הקודמת את התקדים למה שדוד רוצה שאולי יעשה גם בפעם הזאת, ולשם כך הוא חוזר אל יונתן, מספר לו את מה שיונתן לא ידע בגלל שהוא סתר ממנו, הוא מבקש ממנו בעצם לפעול. לפעול לבירור מה? לבירור מה? האם יש סיכוי לשיקום היחסים או שזה אבוד? בואו נמשיך למקרה, כן, לא, רק שנייה, מה רצית? רוצים לשאול? מה שהוא שאל, כן. זה לא התקף, אלא זה משהו קבוע, זה מה שהוא רוצה לבאר. אני ממשיך לקרוא. עד איפה הגענו? עד פסוק ט'. ויאמר יונתן, חלילה לך, כי אם ידוע ידעת כי חלתה רעה מעם אבי, לבוא עליך ולא תגיד לך. ויאמר יונתן, מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה? כלומר, מה פירוש הפסוק הזה? אם אביך יענה קשה, איך, מי יגיד לי את זה? למה הוא לא שואל מי יגיד לי אביך יענה רכה? כי אם אביך יענה תשובה רכה, אז אתה תגיד לי את זה. אז אתה תמלא את התפקיד של מפייס לאומי. אבל אם הוא יגיד תשובה קשה, שפירושו של דבר מה? שכבר אין מקום לפיוס, אלא הוא כל הזמן במגמת הריגה, אז אתה לא תוכל לגלות לי את זה. אז מה נעשה? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה. ויצאו שניהם השדה. למה יוצאים לשדה? להמציא כסוד. כי האדם הטיפש חושב שהמקום שבו הוא מוגן זה בתוך הבית פנימה. שהוא מתלחש עם חזרו, זה המקום הכי מוגן לאמירת סודות. אבל הקדמונים ידעו שבדיוק ההפך. כדי להמתיק סוד, צריך לצאת החוצה לשדה. למה? כי רק בשדה אפשר לוודא שאף אחד איננו מקשיב. לא מעבר לכותל ולא מעבר לחלון. בשדה אתה יכול להיות מוגן לאמצעי ההזנה. איפה מצאנו בתנ"ך מישהו שרוצה להמתיק סוד הוא יוצא לשדה? יעקב זה? נשב, נכון. מה? לא, לא אותו סוד. כן. לשבת איפה? לא, לא. לא, אני לא הולך לשבת. לא, לא, אנוכי יושב לשבת, אני רגיל לשבת. ויאמר יהונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית. והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך ובליתי את אבניך. כל יעשה אדוני ליונתן וכל יציף, כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אבניך ושילחתיך והלכת לשלום, והיא אדוני עמך כאשר היה עם אבי. מישהו מוכן לתת פרפרזה לפסוקים שקראנו? יש כאן התחייבות כפולה של יונתן, או התחייבות שיש בתנאי. מה? מה עם שני חלקי ההתחייבות? אם הוא יהיה טוב אליך, וגליתי את אוזניך. אני אבוא ואספר לך שהוא דיבר דברים טובים. ואם ייטיב אל אבי את הרעה עליך, כלומר אם יהיה טוב בעיני אבי להרע לך, אם הטוב של אבא שלי זה להרע לך, אז מה? גם וגליתי את אוזניך. אלא שבמקרה הזה גילוי אוזניך יהיה ושילחתיך והלכת לשלום. כלומר אנחנו נצטרך להיפרד. ואז הוא מברך את דוד במקרה כזה, יהי השם עמך כאשר היה עם אבי. מה? איפה כתוב שהשם היה עם שאול? בתחילת מלכותו. עכשיו תשימו לב לפסוק, עד כאן זה ברור. כלומר, דוד שואל, איך נדע מען אביך ענה? אומר לו יהונתן, אתה תסתתר, ואני אחקור את אבי, ואגלה את אוזניך. בין כך ובין כך, גם אם זה יהיה תשובה חיובית וגם אם זה יהיה תשובה שלילית. כן. כנראה צריך לשאול את זה בסימן, לקרוא את זה בסימן שאלה. זה לא אז. איפה הוא אומר את זה? הנה טוב אל דוד, זה לא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. האם במקרה כזה לא ברור שאני אשלח וגלה את אוזניך? ובפסוק הבא הוא אומר את זה לא בסימן שאלה, אלא בסימן חיובי. כלומר, על הטוב, פשיטה. מה, עולה על הדעת שאני לא אגלה את אוזניך? אני אשמח, אתה תשמח, כולנו נשמח. אבל גם אם הוא יגיד רע, גם אז וגליתי את אוזניך ושילחתיך והלכת.
זה תפור ברור.
לא.
מה?
זה לא. אם אבי יגיד דברים רכים, לא עולה על הדעת שאני לא אגלה את אוזניך, זה בדל. אבל אפילו אם הוא יגיד דברים קשים, אני גם אגלה את אוזניך. זה לא פשיטה, זה ככה. כאן באים פסוקים קשים. אף אחד אישה, הכוונה מובנת, אבל המילים קשות. ולא ימודה מחי, ולא תעשה מדי חסד אדוני, ולא אמות, ולא תחריט את חסדך יד עולם, ולא תחריט אדוני את אויבי דוד איש מעל פני אדמה. ולכרות יונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהיבו. כאן בעצם מחדשים יונתן ודוד את הברית ביניהם ביוזמתו של יונתן. מתי הברית הזאת נכרתה בפעם הראשונה? מתי? אומרים לי בתנ"ך, לא הרבה, בפרק י"ח, מיד אחרי מלחמת גוליית, נאמר, והיא כחלותו לדבר על שאול, פסוק א', ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יהונתן כנפשו, ופסוק אחד אחר כך, ויכרות יהונתן ודוד בריך באהבתו, אותו כנפשו, ויפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד ומדע ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. זאת הברית הראשונה שהם כרתו ביניהם, וכאן בעצם יוצקים לברית הזאת תוכן של התחייבות. האמת היא שכבר במעשה הראשון יש משהו סמלי. מה הסמליות בברית הראשונה שקראת יונתן עם דוד? מה המשמעות הסמלית? הוא מעביר אליו את המלוכה. לא ביודעין, אבל בלא יודעין, הרי מי הוא יונתן? הוא בנו הבכור של שאול. בתור בנו הבכור הוא ירש המלוכה. והנה ירש העצר, ירש המלוכה, מוסר לדוד את מדיו ואת חרבו, את כל הסממנים של הפררה שלו הוא מוסר לדוד. משמעות הסמלית של זה זה שכבר בשלב המוקדם ההוא יונתן חש שלא הוא ירש את המלוכה, אלא דוד הוא הראוי לקבל את המלוכה. איך הוא אומר את זה בצורה מפורשת? אחר כך, לא, עדיין הוא לא אמר את זה. עכשיו, מה? כמו? על בקשת הסוס הזאת של המן הוא שילם בחייו. יכול להיות, אתה צודק, אבל בכל אופן יש לו משמעות סמלית, גם אם זה, אני לא יודע אם זה מעשה כל כך ידוע, אבל כשאני... נו. לא, לא, אני חושב שמה שאתה אמרת זה נכון, שקורתי הברית, כדי לבטא את הקשר האמיץ ביניהם, החליפו בגדים. אני חושב שעד היום אתה יכול למצוא את זה לאיחוד אצל בנות. החלפת בגדים. כביטוי לחברות מאוד אמיצה. אני לא צוחק. אצל גברים זה לא מקובל כל כך, אבל אצל גברים בהקשר הזה, הברית באה כדי גדול. אני אומר, זה בסדר, על זה אני לא בא... זאת אומרת, כשמי שנותן את הבגדים שלו הוא היורש של המלוכה, והוא נותן את זה למישהו אחר, באופן סמלי הוא כאילו אומר, אני מוותר לצוותך. והנה כאן, רבותיי, יונתן תובע מדוד תביעה מאוד חשובה וצריך להבין אותה. מה הוא מבקש מדוד אחרי מפסוק י"ד? מה הוא מבקש מדוד? הוא אומר, הוא לא אומר את זה, אבל הוא אומר משהו כזה. אז האם אתם יודעים מה היה מנהג בעולם הקדם? מלך חדש עלה על כיסא המלוכה, מה הוא עשה? הרב, כל אלה שיש להם איזה סיכוי לתבוע את המלוכה ממשפחת המלך הקודם. זה היה נוהג מאוד מקובל. ומי, על מי כתוב שהוא... טוב, בסדר. מה? יורם הורג את האחים שלו. זה דבר נדיר, זה דבר נדיר. אני מדבר על מלך שיצד שושלת חדשה ומרד ומלך, או בא במקום שושלת קודמת, הוא הרג את כל מי ששייך לשושלת הקודמת. איפה בתנ"ך אנחנו מוצאים? והוא הורג את משפחת אחאב, עוד. באשה הורג את משפחת ירובעם. זמרי הורג את משפחת באשה. כל מלך חדש שקם, השמיד את השושלת הקודמת כאמצעי ביטחון, כדי לא יתבעו את המלוכה ולא ינסו למרוד בו. והדבר הזה עכשיו עומד ביסוד הבקשה של יונתן. זאת אומרת, כשאתה תגיע למלוכה, הוא לא אומר את זה במילים מפורשות, אתה תתחייב לי שלא תהרוג אותי ולא תהרוג את ביתי. כלומר, הברית בין יונתן לדוד היא שאף על פי שדוד הוא מלך חדש, יהיה עתיד להיות מלך חדש, ננהג ביונתן כבן ברית, ולא ננהג בו את מנהג המלכים שהורגים את השושלת הקודמת. וזה מה שאומר בפסוק י"ד.
זה במלחמה?
לא, לא במלחמה. זה לא היה, המנהג הזה לא קשור למלחמות.
זה
לא במלחמה. בו ובכל ביתו. פסוק אחד מדבר על עצמו ופסוק אחד על ביתו. לא חשש, אבל זה המשמעות של הברית שאנחנו קורטים. מה קרה בפועל באמת? מה קרה בפועל? מבית שאול לא נשאר איש חוץ מבנו הנכה של יונתן, איך קראו לו? מפיבושת. ומה באמת דוד? מחפש בנרות מישהו שנשאר בחיים מביתו של שאול ומבית יונתן, ומוצא את מפיבושת ומביא אותו לאכול על שולחנו, ובאמת מכוח מה הוא אומר? מכוח הברית שיש לו עם יונתן.
שאול גם המחצבות
הערבו, הם לא נשארו, הם מתו.
ואמר אותם.
בסדר. לא ברור, לא ברור מה הזמן של הסיפור הזה. אבל בכל אופן, מיונתן נשאר רק בן אחד מפיבושת, ודוד באמת קרב אותו אליו. אז נראה פסוק י' א', ולא אם הבן יחי, ולא תעשה עם עדי חסד אדוני ולא אמות. כלומר, הלא הראשון הוא כבר רמז ללא השני. אם הבן יחי, לא תימנע מלעשות חסד ולא אמות. כלומר, אתה תדאג לזה שאני לא אמות. האמת היא שהפסוק הזה לא התקיים. מדוע? יונתן, כשדוד עלה למלוכה, יונתן כבר אמר, ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא תחריט אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. אפילו לא, כאשר יחריט השם את אויבי דוד איש מעל פני האדמה, ביתי שני לא יחשבו לאויבי דוד, ואתה לא תחריט אותה. השם יחריט את אויביך, אבל אתה לא תחריט את ביתי עד עולם. ויחריט יונתן עם בית דוד, כלומר זה לא רק כברית בין שני אישים, אלא זה ברית בין שתי משפחות, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. יש מפרשים שזהו ציטוט של סוף טקס כריתת הברית, שבו יונתן אומר, השם יבקש מיד אויבי דוד. מה הוא יבקש? הכוונה ומי זה אויבי דוד? לא, אויבי דוד פה הכוונה לדוד עצמו. והשם יבקש, ביקש השם מיד אויבי דוד, זה מין איום. איום על דוד, שמה? שאם הוא יופר את הברית, השם יבקש את בנו של יונתן או של בית יונתן מידו של דוד. ולא סוף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו כי אהבת נפש אהבו. למה נוטה יונתן כאן את ההזדמנות להשביע את דוד ולחדש את הברית ולמקם אותה על משמעות ספציפית? בגלל שיכול להיות שמתרדים לתמים. האם זה באמת כך או לא? הם יפגשו עוד פעם אחת. עכשיו רבותיי, נשארת שאלה אחת פתוחה. מה השאלה שנשארת פתוחה?
איך מודיעים?
תקשורת. התוכנית ברורה, איך לבדוק את יחסו של שאול, זה ברור. ההתחייבות של יונתן גם היא ברורה, להודיע לדוד בכל מקרה מה תהיה תגובתו של שאול, לכאן ולכאן. הבעיה שנותרת היא איך שומרים על ערוץ תקשורת, בייחוד למקרה שמה? תשובתו של דוד היא קשה. אם תשובתו היא טובה, אז אין בעיה. אבל אם תשובתו קשה, איך יודיעו לו? מה הבעיה? מרימים טלפון. מה? מה? לא יודעת. בשדה מסתובבים אנשים, ואם הוא ילך ויגיד את זה לדוד, ומסתובב אדם ויראה את זה ויגיד את זה לשאול, על חייו של דוד. מה היה בסופו של דבר? תן לי רגע, תנו לי, עכשיו אני רוצה להריץ את ההפטרה. כאן מתחילה ההפטרה. ויאמר לו יונתן מחר חודש, זה בעצם תוכנית ההתקשרות של יונתן מציע אחרי שדוד הציע את תוכנית הבירור. כלומר, בעצם מה דוד הציע? דוד הציע איך יונתן יברר את יחסו של שאול. עכשיו, יונתן מציע איך הוא יעביר את הידיעות אל דוד. מחר חודש ונתקדתה כי יפקד משבך, ושילשתה תרד מאוד, ושילשתה לא ברור. ובאת אל המקום אשר נפטרת שם ביום המעשה. מה זה המקום אשר נפטרת שם ביום המעשה? המקום שבו אנחנו עומדים עכשיו, בשדה. כאן באזור הזה אתה תתחבא. אז למה הוא אומר נפטרת שם ביום המעשה? מה זה יום המעשה? בניגוד למה קודם כל? יום המעשה? בניגוד למה זה יום המעשה? בניגוד למה? מה יש מחר? למה ראש חודש זה לא יום המעשה? לא עובדים בראש חודש. בתקופת המקרא הפסוקים מפורשים שלא עבדו בראש חודש. אז יום המעשה זה ערב ראש חודש. ובאת אל המקום אשר נפטרת שם ביום המעשה, כוונה בערב ראש חודש. ומתי זה ערב ראש חודש? היום. אז למה הוא אומר אשר נפטרת בעבר? כי כשבעוד יום, עוד יום או יומיים זה יהיה עבר. היום זה עובד, אבל בעוד יומיים זה יהיה עבר. ובאת אל המקום אשר נפטרת שם ביום המעשה, הכוונה ביום המעשה, היום, ערב ראש חודש, הוא יום חול, וישבת אצל האבן העזה. ואני שלושת החיצים צידה הורה, צידה הורה, לשלח לי למטרה. שלח את הנער, לך מצאת חיצים. ההנחה היא שבשטח מתתובבים בני אדם, והתקשורת לא תוכל להיות תקשורת ישירה. אם המור אמר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככנו בבואה, כי שלום לך ואין דבר חי אדוני. כלומר, אתה יכול בעצמך להתגלות, אם זה מה שאני אומר לנער, מה הכוונה אני אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה? הכוונה, אתה צריך לחזור. זה יהיה רמז לך שגם אתה דוד צריך לחזור, ואתה תוכל לקחת את החיצים או את הנער ולבוא בגלוי, כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. הוא לא יודע איך זה דוד, הוא לא יודע בדיוק. ואם כה אמר לאלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי לקחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני ביני ובינך עד עולם. כלומר, לך כשילחך השם, אבל תזכור את הברית שקראתנו עד עולם. איך? יצעק לנער, הנער רץ, נוצא לו, החיצים רחוק, תמשיך לרוץ. אז דוד ידע שהוא צריך ללכת. עד כאן רבותיי התוכניות. יש בתוכניות שני שלבים. שלב החקירה של שאול, מי מציע אותו? דוד, ושלב התקשורת עם דוד, מי מציע אותו? יונתן. מפסוק כ"ד מתחיל שלב הביצוע של שתי התוכניות. ויספר דוד בשדה, ויהי החודש וישב המלך על הלחם לאכול, וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול נאומה ביום ההוא, כי אמר, נקרא הוא בלתי טהור הוא, כי לא טהור. והיא ממחורת החודש השני, כבר דיברנו על זה, ויפקד מקום דוד פעם נוספת, ויאמר שאול אל יונתן בנו, נתה ונשם תמול גם היום אל הלחם. ויען יונתן את שאול, נשאול נשאל דוד נלמדי עד בלת לחם, ויאמר שלחני רק יזבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, אימלת נע והראית החי. על כן לא בא אל שולחן המלך. יונתן מקיים פה את התוכנית העבודה של מי? זה מה שדוד הציע. אבל אם נשווה, נגלה הבדלים דקים. אין לנו זמן עכשיו להשוות את כל ולמצוא את כל ההבדלים, אבל רק תגידו לי מילה אחת שהיא מין אינדיקציה מאוד מאוד ברורה לשאול. אימלת נע. למה אימלת? מה? הוא נמלא. כלומר, אני יונתן יודע שמה שניסית להזכיר ממני הוא באמת קרה. כלומר, אתה מנסה להרוג את דוד. ודוד לא נמצא פה כי הוא ביקש ממני להימלא. ואני השארתי לו להימלא. נראה מה אתה מגיב על זה, אבי, היקר. על כן לא בא אל שולחן המלך. וכמובן שהמילה הזאת מחממת את שאול מאוד, ויחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו, בן נעבת המרדות. כאן הוא מחרף אותו, ממש חירוף ודידוק שמתייחס לאימא שלו. מה בדיוק הכוונה נעבת המרדות? הכוונה, אתה בן של אישה שהיא מעקמת את דרכיה ומורדת. מורדת במי? בבעלה. אני לא יודע באמת אם יש דברים בגו. אימא של יונתן גם מי משתפת פעולה עם דוד, אני לא יודע. אבל... מה? לא שומע. תגיד את
זה
הזמן השופטים נראה לך, בני בנימין שם, אני לא יודע. אני לא חושב שצריך לשאול, תקשיבו איתם, אני לא חושב שבאמת יש מקום לשאלה מה חטאה ומה פשעה האימא של יונתן. זה ביטוי שגם היום משתמשים בו בביטוי יותר גס, ומי שמשתמש בביטוי גס הזה לא מתכוון באמת לאימא שהוא לא מכיר אותה בכלל, אבל הוא מכיר את האימא, זה הבעיה. ואשתו. אבל זה בדיוק שהוא מעט את השליטה ומתחיל בחירופים ודידוסים, אז הוא פוגע בעצמו לפעמים בלי מסים, וזה מה שקרה פה אולי. הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך, הוא ממשיך כאן. בכל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי זה מוות הוא. כלומר, אין כאן בכלל ספק, אין מקום להתלבטות, זה לא שהוא ענה תשובה קשה, אלא שהוא אמר בפירוש שהוא דורש מיונתן לשתף פעולה לשם הריגתו של דוד. זה לא מתקנה עקיפה, אלא זה דברים גלויים וישירים שנאמרו על ידי שאול. עכשיו תראו שיונתן חורג מהתוכנית. בעצם עכשיו יונתן היה צריך לשתוק ואחר כך ללכת ולהודיע את הדבר. יונתן מנסה להתכונן כנגד הדבר. ויען יונתן אל שאול אביו ויאמר אליו, למה יומה? מה עשה? ויאמר שאול את החנית עליו להכותו, וידע יונתן כי חלה עם אביו להעמיק את דוד. כלומר, יונתן לא מסתפק בתשובה קשה, ואפילו לא בתשובה שאומרת בפירוש כי בן מוות הוא, עד שהוא לא מבין ששאול איננו מוכן לחזור בו ואין מה לדבר איתו בכלל, והוא עצמו מסכן את עצמו, את יונתן הכוונה, בהגנתו על דוד, עד אז הוא לא מרפא. ורק כאשר שאול מטיל אליו את החנית, הוא יודע כי כלל מי עם אביו להעמיד את דוד.
אולי יונתן
חושב עליו לפרק אותו. כן, כן. ויקום יונתן מאמא שולחן בחור יאה, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד כי יחלימו אביו. יונתן לוקח את זה קשה. אבל החלק הראשון של התוכנית התבצע. מה החלק הראשון של התוכנית של דוד? מהו? לברר ולחקור מה מצבו של המלך. החקירה העלתה מסקנות חד משמעיות קשות. המלך רוצה להרוג את דוד ומגלה את זה בגלוי בדבריו ליונתן. עכשיו החלק השני של התוכנית, מי היוזם של החלק השני? תוכנית אחים של יונתן. והיא בבוקר, ויצא יונתן השדה למועד דוד. מועד זה לא זמן, כי מה הזמן שהם קבעו להם, אם אתם זוכרים? הערב השלישי. אבל הוא מקדים את זה. למה הוא מקדים את זה? אינני יודע. אז מה זה מועד דוד? מקום ההתוועדות, כמו אוהל מועד, שפירושו אוהל ההתוועדות. לא מלשון זמן, אלא דווקא מלשון מקום התוועדות. לא, לא, הוא הקדים את זה בחצי יום. ביום השני של ראש חודש, אבל הכוונה הייתה להיפגש בערב השלישי. הערב השלישי זה מוצאי שני של ראש חודש. והוא יוצא ביום השני בבוקר, אחרי הסעודה. כי זה סכנה, הוא צריך להקדים את ההודעה לדוד כדי שדוד יברח. והיא בבוקר ויפה יונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו, והיום למערה רוץ מצנה את החיסים אשר אנוכי מורה. הנער רץ והוא ירה חצי להעבירו. כלומר, הנער התחיל לרוץ עוד לפני העירייה, ואז תוך כדי מצטו של הנער הוא יורה את החץ, אבל הוא יורה את החץ בכוונה כדי שהחץ יעבור את הנער, ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, עד מקום הכוונה, עד האזור, ויקרא יונתן אחרי הנער ואומר אמר לו, לא, החצי ממך בעלה, אז אתה צריך עוד לרוץ הלאה כדי למצוא את החץ. וזה היה סימן המוסכם להודיע לדוד שעליו לברוח. עכשיו תשאלו, אז למה בסוף הם נפגשים? דוד מסתכל סביבו, לא דוד, יונתן מסתכל סביבו ורואה שבשדה אין איש חוץ מהנער. ואם כן, לפני שהוא דוד בורח, ומי יודע מתי הם יתראו, ומי יודע בכלל אם הם יתראו עוד, מוצא יונתן צורך נפשי להתפגש עוד פגישה אחרונה עם דוד. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרחו שאל תעמוד! וילקט נער יונתן את החיצים ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו ויאמר, זה העיר. הנער בא, וכמו שאמרנו, התמזל המזל, והשדה ריק, ואיש לא מסתובב בשדה בבוקר, בשעת בוקר, לא מטיילים טיול של אחרי הצ'ולן של ראש חודש, כי ראש חודש אכלו צ'ולן כמובן, כי אמרנו שזה כמו שבת. ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישכחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, ותזכור אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זרעך עד עולם. תעצרו רגע את הדף לפרט באמירה משהו על מבנה הסיפור הזה. אתם יודעים שכל סיפור במקרא, כמעט כל סיפור, נחלק לשתי מחציות שוות שעומדות בהקבלה הזו לזו? שמעתם את זה פעם? אבל לפעמים קשה להזכין בהקבלה הזו בגלל שיש ציר מרכזי. שמעתם את זה פעם? הציר המרכזי, למה הוא מקשה על תפיסת המבנה? כי הוא לא שייך לא לכאן ולא לכאן, הוא עומד בפני עצמו. יש סיפורים בודדים שהציר המרכזי הוא לא ציר מרכזי באמצע, אלא הוא בא או בסוף או בהתחלה. זה המקרה שלנו. ארבעת הפסוקים הראשונים של פרק כ' הם בעצם המבוא הנחות לכל תוכניות הפעולה שבהמשך. במבוא הזה מוטל על דוד לשכנע את יונתן שבכלל יש בעיה ושיונתן יכול לעזור בפתרונה, כי זה לא קל. יונתן אומר מה פתרון, אין שום בעיה, ודוד צריך להישבע שיש בעיה ושיונתן נדרש לסייע בפתרונה של הבעיה. זה הפסוקים א' עד ד', הם כמו ציר מרכזי, אבל הם בעצם מחוץ למבנה של הסיפור, הם רק מהווים הקדמה שמכוחה הסיפור יתחיל לנוע. והסיפור מתחלק לשתי מחציות, מפסוק ה' ועד סוף הפרק, ואכן שתי המחציות הן מחציות שוות. המחצית הראשונה היא התוכנית, והמחצית השנייה היא ביצוע התוכנית, וכל אחת מהן תשעה פסוקים. בתוכנית יש שני שלבים, התוכנית של דוד והתוכנית של יונתן. התוכנית של דוד זה א', דוד מציע שיונתן יבדוק את יחס אביו אליו ויודיעו על כך, חקירת שאול בסעודת ראש חודש, זה הצעתו של דוד. ואז דוד שואל, אבל איך נדע, איך אני יודע? ועל זה באה הצעת החיצים של יונתן בהמשך המחצית הראשונה, כיצד הוא יודע את דוד. ואז מתחיל החצי של הביצוע, כאשר יש התאמה לשונית ברורה לגמרי בין תיאור הביצוע החל מפסוק עד ד' כן, לבין התוכנית שהציע דוד איך לברר את יחסו של שאול. והחלק השני של המחצית השנייה זה תוכנית הביצוע של החיצי, אלא שכאן יש הפתעה. לא היה צריך להסתפק בתקשורת החיצים בלבד, אלא עוד אפשר היה להיפגש ולהיפרד פרידה אחרונה. הדף הזה מציג לכם את ההקבלות הלשוניות בין חלק התוכנית א' ב' לבין חלק הביצוע א' ב', וממילא אנחנו יכולים גם להגיד איזה סוג הקבלה קיימת בין שני חלקי הסיפור, בין שתי המחציות. הקבלה פשוטה וישרה בין התוכנית לבין הביצוע. באותו סדר של התוכנית כך גם יתקיים הביצוע. נותר לנו לשאול שאלה אחת שלא עסקנו בה, ומה המשמעות של כל הסיפור הזה מעבר לפשט הפשוט, מעבר לתוכניות הטכניות? האם יש איזו משמעות יותר גבוהה לסיפור הזה? התשובה שלי היא כן, בהחלט. רק העיר שעניין החיצים הוא מעבר לתקשורת הטכנית, הוא ביטוי סמלי. ואז רק נזכור את הפסוק בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים, אשרי הגבר אשר נילא השפטו מהם. כלומר, יריית החיצים ממך והלאה היא בעצם סמל לחטוף שלי, לגבורתו, שהיא לא תעשה מעכשיו בביתו של שאול כמו שנעשתה עד היום, אלא היא תמצא עסיקים חיצוניים כדי שהחיצים בסופו של דבר יקלעו למטרה. דבר שני, סמליות שנייה שאני רוצה לבטא פה זה סמליות הזמן. מה הזמן שהסיפור הזה מתרחש בו? ערב ראש חודש, שמה קורה בערב ראש חודש? הלבנה נעלמת. זה ראש חודש שבה הלבנה נולדת מחדש והולכת ומתמלאה. ומה אומרים בקידוש החודש? דוד מלך ישראל חי וקיים.